לעוף יש מרה. המרה הזאת סמוכה לכבד. עוף שאין בו מרה טרף. שחסר אחד מהעברים שלו, העברים החיוניים. לכן עוף שאין בו מרה הרי הוא טרף. אבל לא תקף מטריפים, בודקים ורואים בכבד עצמו, קצת מכניסים זה לפה ולא חכים בלשון, אם מוצאים טעם מר זה כשר. וצריך לשים לב הרבה, לפעמים טעם מר מעט מאוד, לא הרבה מר, ואם פעם אחת לא חכים את זה, זה הולך, נגמר. אז אחר כך לא ידעו אם זה היה מר או לא היה מר. לכן צריך לשים לב, כשבאים לוחכים מעט על יד הכבד, ישימו לב אם זה מר. ויותר טוב שיצלו אותו תחלה ואחר כך יטעמו אם זה טעם מר או לא. כך כתב שולחן ערוך, יצלנו תחלה, אז זה אם יש בו טעם מרירות זה פולט יותר, נרגש יותר. כשזה עדיין חי לא כל כך נרגש. וצריך לשים לב, כי חבל להטריף את זה בחינם, כי יש בו מעט, המר הזה מעט מאוד. אם האישה כבר טעמה, לחכה את זה בלשון שלה, וטעמה טעם מר, היא נאמנת, כלומר שהיא טעמה טעם מר. לא צריך עוד פעם שיבוא הרב, למשל, הביא את זה אצל הרב. הרב בא לכך, לא ראה טעם מר, אבל האישה אמרה שהיא טעמה טעם מר, היא נאמנת ומכשירים את העוף. ויש לא צריך להיות הרבה מר. כל שהיא לחכה את זה, אז המרירות הלכה. זה עדיין לא ראיה שלא היה טעם מר. לכן אין כאן הוכחה נגד האישה. האישה נאמנת. בכל דברים כאלה, האישה נאמנת. לכן בשביל זה צריך לשים לב. האישה שפותחת את העוף, אם לא תרגיש את המרה שם על יד הכבד, לא תמצא את זה, אז צריך להביא את זה לרב. יותר טוב שהיא בעצמה לא תלחוך, תביא את זה לפני הרב, הרב ילחך את זה בלשונו ויראה אם יש טעם מר, יכשיר לה את זה. לפעמים המרה, בפרט אם התנגודת שמנה יותר מדי, אז המרה נעלמת, לא רואים אותה. איפה מוצאים אותה? בסוף המעיים, בסוף המעי, רואים כמו ככה חתיכה קטנה, ירוקה מאוד, כמו טיפת זבוב, כמו ככה טיפה קטנה. וזו המרה. כי חבל להטריף, להכשיר, להגיד שזה טרף בתקף ומיד. הרב שהוא בקי בדברים האלה, תמיד יש לו שאלות כאלה, הוא יודע למצוא תקף את המרה. צריך להביא את זה לחכם שהוא מומחה בזה. לא תקף מיד להטריף, זה חבל. התורה חסה על ממונם של ישראל. לכן תביא את זה אצל הרב, כשהוא חכם ומומחה, אז הוא תקף יוכל למצוא איפה המרה, על פי הניסיון שיש לו, ואז הכשירו את העוף. אנחנו לא מעוניינים להטריף את העוף, מעוניינים להכשיר. ויש התקנה הזאת. חסרה המרה, טרפה, כתוב במשנה. אבל הטעימה הזאת, היא מכשירה אותו. ולכן חבל שזה ילך לאבוד, תביא את זה ישר אצל הרב. או שימצא את המרה עצמה, כמו שאמרתי, שהיא קטנה מאוד. כשהתנגודת שמנה, כך זה מצוי. וימצאו אותה רק במעיים. בסוף המעיים. ימצאו אותה והיא תהיה ירוקה מאוד. ירוקה מאוד וקטנה. קטנה מאוד. יכולים להכשיר על ידי כך. כשיראה זה הרב, הנה יש מרה. כן, יכולים להכשיר. הצבי לא רק בעוף, אם חסרה המרה טרפה, כך בבהמה וכך בחיה. אם חסר לה מרה, אז זה טרפה. אבל הצבי, ידוע זה לפוסקים, שאין לו מרה, אבל יש לו בסוף האיברים שלו, סמוך לזנב שלו, יש שם מרה. כך יודעים את זה הפוסקים, ותמיד צריך לחפש מקום הזה, אם יש בו מרה קטנה, נגמר, מכשירים אותו. זה דין המרה כשיש בתוך העוף. צריך, כשפותחים את העוף, לפתוח אותו בזהירות ולחפש אחרי הדברים האלה. חסר אחד העברים, חסר כבד, אין כבד. אז זה טרפה. וכן שאר העברים. תחול, חסר תחול, טרפה. אם יש נקב באחד העברים האלה, למשל הריאה של העוף, ריאה קטנה מאוד. אם יש נקב, רואים שם נקב, כגון שהייתה שם מחת בנקבה, כי העוף אין לו דעת. הוא בא גורר כל דבר, יאללה, אוכל, חוטף, אוכל. לפעמים יש על ידו, על יד העשב שהוא רצה לזלול אותו, היה שם מחת. הוא בולע את זה יחד עם המחת. במחת עושה את שלה, מטריפה אותו, נוקבת אותו, ואז נהיה טרף. לכן צריך גם כן לבדוק יפה בעברים האלה. שלא יהיה תחון נקוב, שלא יהיה הקורקוון, שלא יהיה נקוב. אם נקב הקורקוון בשתי העורות שלו, יש לו שתי עורות, ואם שניהם נקבו, טרף, טרפה. אם באו ללחות, לשטוף את היפה, את הכבד, לא את הכבד, את הקרס, הקרס לפני בין המעיים, אז באו לשטוף אותו, הרגישו שיש שם איזה מחת. המחת הזה, אם עבר בשתי העורות של הקרס, טרפה. אבל מעבר רק צד אחד, אור אחד, זה לא מטריף, כשר. והוא עדים בקורקוון, צריך לבדוק יפה. אם עבר שני העורות, טרפה. עור אחד, כשרה. כן, צריך לשים לב גם כן על הדברים האלה. מחט הוא מטריף. יכול לחדור בשני העורות, ויכול להטריף את זה. לכן צריך לשים לב, בשעה שפותחים את העוף, האישה שהיא חכמה, יודעת את הדברים האלה, שמה לב, עושה את זה לאט לאט, כדי שלא להטריף בחינם. יש בדין תערובת דין חתיכה עצמה נעשית נבלה. מה פירוש הדברים? חתיכת בשר שבלעה חלב מותח, חלב התורה אסרה אותו באיזה מקומות מסוימים. אם יש שם חלב זה אסור לאכול אותו, חייב קראת. מישהו אוכל מזה חייב קראת. כל חלב וכל דם לא תאכלו. עכשיו החלב הזה חשבו אותו שומן אולי והרתיחו אותו, חממו אותו ונעשה מתח, מתח לגמרי. אנחנו קוראים את זה גם כן במשנה, מדיקים בחלב מבושל. אחרים אחד מבושל ואחד שאינו מבושל הם מדיקים בו. אז לפעמים טועים, מבשלים את זה, מבשלים את זה וזה נפל, נשפך החלב הזה נשפך על חתיכת בשר. ובחתיכת הבשר הזאת לא היה ב-60 פעם נגד החלב. לפעמים, זה אחרי שנשפך עליו, מוזדים, שוקלים, רואים שבבשר היה חתיכה גדולה, והיה פי-60 ממה שנשפך. אז זה לא עושרים, זה קשר. מכשירים את החתיכה. אבל אנחנו מדברים באופן שלא היה 60, אז מה נעשה? הבשר הזה בלע חלב, אז נאסר. כל חתיכת הבשר אסורה. עכשיו הבשר הזה שנאסר, נפל בקדרה, בקדרה שהיו מרשנים בשר, ונפלה אותה חתיכת בשר יחד. לא אם צריך 60, רק נגד החלב שבלוע, או נגד כל החתיכה כולה. זה דין חתיכה נעשית נבלה. דעת רבנו תם, כל שבלעה חתיכה ונאסרה, הרי נעשית כולה חתיכת נבלה. לא אומרים, למשל אנחנו יודעים, החלב שנבלע היה בו סך הכל 10 גרם. אז צריך, יש 60 גרם, 600 גרם, אז זה פי 60, אז זה כבר כשר. אבל פה, סובר רבנו אותם, כיוון שנבלע החלב בחתיכת הבשר. והבשר היא לא 10 גרם, היא 100 גרם. אז לא צריך 600 גרם, צריך 6,000 גרם. כדי לבטל אותו, שיהיה בטל ב-60, צריך 6,000 גרם. למה הוא בעצמו 100 גרם? 100 פי 60, זה צריך 6,000 גרם. אני 6 קילו. אז זה אומר רבנו תם, חתיכה עצמה נעשית נבלה. ואוסרת את כל החתיכה כאילו היא כולה חלב. אפילו שאין באמת בתוכה חלב, רק 10 גרם. אפילו אחי אומר רבנו תם, חתיכה עצמה נעשית נבלה. זה סברת רבנו תם. חולק עליו רבנו אפרים. רבנו אפרים בתוספות במסכת חולין דף קוף, אומר לא, לא אומרים חתיכה נעשית נבלה, אלא בבשר בחלב בלבד. בשר בחלב, כגון חתיכת בשר, נשפך עליה חלב רותח, ונבלע בתוכה. החלב שנמצא בפנים היה רק 10 גרם, אבל כל החתיכה היא הרבה, היא 100 גרם. אז מה הדין, אם נפלה בתוך כדרה של בשר, אז רואים כאילו כולה חלב. לא אומרים שזה רק 10 גרם שיש בפנים, חתיכה עצמה נעשית נבלה. כל החתיכה כאילו היא נבלה. וצריך 60 פעם נגד כל החתיכה. דהיינו 6 קילו. הלא היא 100 גרם. אז פי 60 זה 6,000. כלומר 6 קילו. בזה אנחנו אומרים חתיכה נעשית נבלה. מי אומר את זה? רבנו אפרים. רבנו אפרים הלכה כמותו. הוא אומר דווקא בבשר בחלב אומרים חתיכה נעשית נבלה. אבל אם לא היה במקום הבלעה של חלב, בלעה דווקא חלב, חלב לא אומרים בחתיכה נעשית נבלה. החלב הוא האסור. הוא בלוע בתוכה. כמה בלוע בתוכה? 10 גרם. מצליחים 60 פעם נגד 10 גרם. די. לא צריך יותר. כלומר 600 גרם יש בתוך התבשיל שנפלה לתוכו. אנחנו לא רואים שכאילו כולה היא נעשית אסור, אלא רק כנגד הבלוע בתוכה. מה בלוע בתוכה? חלב. החלב היה רק 10 גרם, 60 פעם 10 גרם, 600 גרם, יש 600 גרם בפנים, יאללה, מכירים את הכל. אותה חתיכה מה היא עליה? אותה חתיכה אסורה. למה? היא בלעה. נכון שעכשיו נפלה בתוך כדרה שיש שם 60, וה-60 האלה מרתיחים את כל הכדרה. כן, יש עדיין באותה החתיכה עצמה כבר נתפזרה. זה לא ברור שנתפזרה מה שבלוע בתוכה, נתפזר ממש חלק בכל הכדרה. זה לא ברור. אפשר שבכדרה עצמה, בבשר עצמו עדיין נשאר, לא יצא ממנה הכל, לא נפלט ממנה הכל, ועל כן אותה חתיכה נשארה באסורה. היה 60 פעם בתוך הכדרה, אבל לא היה, לא, אנחנו לא בטוחים שהבשר עצמו שהיה בתוכו האסור, דיינו חלב, שפרץ את כל האסור ונתחלק לכל מה שיש בתוך הכדרה. אם היה נשפך ככה הכדרה, בתוך הכדרה חלב, בשעה שהכדרה רותחת, היינו אומרים טוב, הוא נכנס בתוך הכדרה, כשראינו יש 60 פעם, מכשרים את הכל. אבל פה כבר מתחילה נאסרה. חתיכת הבשר כבר נאסרה. נשפך עליה מהחלב, מהחלב המותח. כיוון שנשפך, נאסרה. עכשיו נשארה בפנים, גם אם אתה מנסה לומר שלאט לאט נפרד ממנה החלב, אבל לא בטוח שנאסה לכולו. אולי יש עוד חלב באיזה מקום. לכן אותה חתיכה נשארת באסורה. זה שאנחנו אומרים. אפשר לסוחתו, אסור. עלו שיכול להיות שנסחת האסור ממנו ונחלק בכל הכדרה, עדיין זה אסור. למה ספק דאורייתא זה חומרה. זה דבר שהוא דאורייתא. אולי זה נשאר באמת חלב, אתה לא בטוח שיצא מתוך כל החתיכה הזאת, יצא החלב ממנה, אתה לא בטוח. כשיש ספק, עונים ספק דאורייתא זה חומרה. ולכן אותה חתיכה נשארת באסורה. בין בבשר בחלב, בין בחלב. שבלעה חלב, גם כן אותו דבר. אבל לגבי לאסור, להצריך 60 פעם נגד כל החתיכה, בזה יש חלוק בין בשר וחלב ובין בלעה חלב ושאר אסורים. זהו הלכה כמו רבן אפרים. תוספות מביאים מחלוקת בין רבן נתן לרבן אפרים. מרן פסק כמו רבן אפרים. האשכנזים מחמירים בדבר כמו דעת רבן נתן. הם אומרים כמה שרבן נתן סובר שאין חלוק בדבר, בין בלעה חלב, בין בלעה חלב, בין בלעה זה דבר אסור אחר, לעולם מצריכים 60 פעם נגד כל החתיכה כולה. זה דעת האשכנזים שנוהגים כמו דעת רבן נתן. אנחנו נוהגים כמו רבן אפרים שמרן פסק דבריו. זה הבדל גדול בענייני תערובת בין האשכנזים לספרדים. האשכנזים מחמירים מאוד בדבר הזה, אנחנו מכינים כמו רבן אפרים. ודאי אנחנו פוסקים כמו דעת מרן, שקבלנו הוראותיו. כל דבר שהוא פוסק מרן, אנחנו הולכים אחרי זה והוראותיו. לכן לפי זה, החתיכה הזאת שבלעה אסור, מצריכים 60 רק נגד הבליעה. מה בלע, כמה בלע, זהו שהוא אסור. מצריכים 60 פעם נגד הבליעה של האסור. ולא מצריכים 60 נגד כל החתיכה של הבשר. זה ההלכה של מרן, אנחנו עושים כדבריו של מרן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש דברים שמרה מחמיר והרמה מקל. זה דבר שהוא מצוי מאוד במסעדות שלנו. במסעדות יש אפילו עליה פיקוח בדין צדק, יש להם תעודת כשרות שזה כשר, כותבים על זה כשר למהדרין, כך הם כותבים. ובאמת זה טרף אפילו לא למהדרין. איך זה? יש שם העובדים, שהטבחים שם, העובדים האלה יש בהם גויים. אנחנו אוסרים בשולי גויים. בשולי גויים אסורים לנו. לא בטעם שאולי ערב משהו אסור, אלא עצם הדבר שבשלט זה גוי, זה אסור. אסור לאכול אותו. אפילו דבר שהוא קשר 100%. נגיד תגן ביצה. מה יש לביצה? שום דבר. יש בה איזה חתיכת אסור, אפשר לערב בה אסור. נגיד שלק ביצה, לקח ביצה, שלק אותה עד שנעשית חזקה, ביצה קשה. זה מה שהוא עשה. אסור לאכול את הביצה הזאת. למה? מפני שהגויים, אם אנחנו נאכל מהמאכלים שלהם, אף על פי שזה דבר כשר 100%, אנחנו יהיה קלוב דעת בין היהודים ובין הגויים. ועל ידי כך כתוב שמה, קראין לו ויוכל לחם, ויועד משה לשבת עם האיש, ויתן לו צפורה ביתו לאישה. זה דוגמה, משל, יהיה קרוב דעת. אם יש קרוב דעת, יכול להתחתן עם ביתו של גוי. אחר כך חסו שלום, לא תתחתן בם, ביתך לא תתן לבנו, ביתו לא תקח לבניך, כי אסיר את מלך מאחריי. לכן אסור להיות קרוב דעת בין ישראל ובין הגויים. על כן בשולי גויים אסורים, לא מטעם שיש בזה תערובת של טרפות, של אסרות, אלא כל האסור הוא מפני שלא יהיה קרוב דעת בין ישראל לגויים. למשל, פעם אחת לא היינו בבית, כשהייתי במצרים, לא היינו בבית, יש לנו משרתת גויה. המשרתת הזאת הייתה רעבה, לקחה ביצה ותגנה אותה. סך הכל תקנה בתוך מסיחה לפי תומה. מה עשינו אנחנו? המחבת, עשרנו אותה. נגמר. למה? בלוע טעם של הביצה שנתבשלה על ידי גויה. זה לא בשביל גוי, זה לא בעצמו. הביצה אכלה אותה, חלס. אלא בלוע בתוך המחבת. אפילו אחי, יש קרוב דעת. נעשה על ידי זה קרוב דעת. אסור לשעוד לתגן במחבת הזאת עד שיעשה בזה הגעלה 3 פעמים. לא מספיק פעם אחת, 3 פעמים יכניס ויוציא, יכניס ויוציא 3 פעמים, אחר כך תהיה מותרת המחבת הזאת. תראו מה זה ישו בשביל הגויים. אנשים חושבים בשביל הגויים, בשביל שיהיה אולי דבר לא קשר. זה לא נכון. בשביל הגויים אסרו רבותינו להרחקה, שנתרחק מהם, שלא נתקרב אליהם. לכן, יש פה מסעדות, שהטבע שם, זה שמבשל, הוא יודע לבשל, הוא גוי, ערבי. הוא יודע לבשל, יפה. הביאו אותו בשביל שיודע לבשל. כן? מה עושה זה? סך הכל, כל האוכל כשר. הכל בהשגחה, הביאו אותו במקום כשר, מקום שזה כתוב עליו גלת, והביאו אותו. אבל כשבא הגוי הזה ולקח את הסיר, שם אותו על האש, אז הוא בשל את האוכל. כי מה שהתבשל האוכל, כל האוכל הזה אסור לאכול אותו, משום בשולי גויים. אם אפילו הקרי נאסר, כל שכן האוכל שיש בתוכו, הכל אסור. זה דעת מרן. הוא סובר, אם יש במקרים כאלה שיש טבח וככה, אז היהודי צריך לקחת את הסיר בידו ולשים אותו על האש. אבל אם הגוי שם אותו על האש, הרי הבישול הזה בישול של גוי, לא בישול של יהודי. לכן צריך המשגיח לעמוד על המשמר, כשיראה שהכל מוכן בתוך הסיר, צריך רק לשים אותו על האש, ייקח את הסיר ולשים אותו בידו על האש. אז זה בישול של יהודי. אבל אם לקח את זה הגוי ושם את זה על האש, אפילו שמילא את הסיר, כל מיני דברים, ירקות או פירות, כל מיני דברים שעשה בפנים, שם את זה יהודי, הכל עשה יהודי. אבל רק לשים אותו על האש, לקח את זה הגוי, שם את זה על האש. ואפילו הדליק את האש יהודי. יהודי הדליק את האש. אבל הגוי מה עשה? לקח את הסיר ושם אותו על האש, זה הכל. זה נקרא שמו בשביל הגויים, אסור לאכול את זה בהחלט. זה דעת מרן. הרמ"א אומר לא, כיוון שהאש הדליק אותו יהודי, אף על פי שגוי לקח את האוכל ושם אותו בשל אותו על גבי, שם אותו על האש, מתירים אותו. זה דעת הרמ"א. עכשיו, בדין צדק הם אשכנזים. והחותמת שלהם בדין צדק לכל מקהלות האשכנזים. הם סומכים על מי? סומכים על מורם, הרמ"א. כל דבר הולכים אחרי רמ"א. בני אשכנז יוצאים ביד רמ"א. רמ"א ראשי תיבות, רבי משה איסר לש. הוא הרב שלהם. הם סומכים עליו. לכן נותנים תעודת כשרות. אפילו לא אכפת להם אם ישים על האש, ישים את הסיר יהודי, או ישים את זה גוי, לא אכפת להם. על זה לא משגחים. ולכן, האוכל הזה, שריפה, אסור לאכול אותו. כן, לא תסתכלו על תעודת כשרות, למהדרין, למהדרין ולמהדרין, זה לא שווה כלום, זה אסור. לכן צריך לשים לב, איפה אדם אוכל? הולכים למלון המרכז, מלון המרכז זה מלון טוב, מלון כשר, מביאים אדם ומהדרין ומהדרין, אבל בעניין זה לא שמים, לא אכפת להם. יש שם טבחים גויים, לובשים כיפה על הראש, אבל הכיפה הזאת לא מטהרת את השרס, לא עושה את ערבי יהודי. נשאר ערבי, נשאר ערבי. ולכן אחר כך הוא לוקח את הסיר ומבשל. איך מבשל? שם אותו על האש. האש הדליק אותו יהודי. אבל מי שם את הסיר על האש? גוי. אז כל האוכל הזה אסור לאכול אותו. צריך לשים לב. אדם הולך למקום שלכאורה זה מסעדה כשרה ויש עליה תעודה שגם כשר בדעת, מה אתם רוצים יותר מזה? ואפילו זה אסור לאכול מזה. האנשים לא יודעים, מסכנים, מאיפה כולם מביאים בדברים האלה, לא יודעים כלום. רואים שיש שם כשר, כשר. אבל הם מתכוונים קשה בשביל האשכנזים, לפי דעת הרמ"א, לא לדעת מרן. הם לא הולכים אחרי מרן. כאשר שכותבים שזה גלעת ושזה הכל, זה לפי דעת הרמ"א. ואנחנו קיבלנו הוראות מרן. ומרן כתב שזה טרף, שזה אסור. אסור לאכול אותו. לכן צריך לשים לב. אנשים הולכים מתארחים. זה מלון, מלון כשר. בעל הבית הוא איש אגודת ישראל. ואנשים צדיקים, צדיקים וחסידים. ויש לו תעודת כשרות. בבית דין צדק, לכל מקהלות האשכנזים. אז זה צריך לשים לב. אסור לאכול שמה, אלא אם כן אחרי שיברר שבאמת האוכל שם אותו יהודי על האש. לא הגוי שם אותו על האש, אלא יהודי שם אותו על האש. זה צריך לברר. אם באמת ככה, מותר לאכול. ואם לא, לא. צריך אלא אם כן אחרי שיברר שבאמת האוכל שם אותו יהודי על האש. אלא יהודי שם אותו על האש. זה צריך לברר. אם באמת ככה, מותר לאכול. ואם לא, לא. צריך לשים לב על כל הדברים האלה. לכן מה שנותנים תעודות כשרות, זה לא עדיין, זה לא גומר, לא פותר את הבעיה. לא רק אני מדבר על בדת, גם הרבנות הראשית. היום הכשרות היא ביד הרב האשכנזי. בתי הדין ביד הרב הספרדי. הלא חלקו את התפקידים. חלק לוקח החכם הזה, חלק לוקח החכם הזה. 5 שנים ביד הרב האשכנזי, ו5 שנים האחרות ביד הרב הספרדי. וכן הרב האשכנזי פוסק כמו הרמה, ונותן תעודת כשרות. אבל צריך לדעת, אם אתה נתת את תעודת כשרות, מי שם את הגוי? מי שם את הסיר הזה על האש? הסיר שמכיל כל האוכלים כולם. יש בו בשר כשר, שהוא בשר גלעת והכל. אבל מי שם אותו על האש? אם הגוי שם אותו על האש, הכל טרף, הכל אסור. עשה לנו את הכל. צריך לשים לב. מי צריך לשים לב יותר? ביותר אלה מסכנים שהם תיירים, באו מחוץ לארץ. איפה הולכים לאכול? הולכים במלון כשר. או מלון המרכז, או מלון בת שבע, טירת בת שבע, יש שם בזה. יש כל מיני בתי מלון, והם כולם כשרים, יש עניים תעודת כשרות. אבל על זה לא שמים לב, נגמר, אז זה פוסל את הכל. לא שווה כלום, לא התעודה ולא שום דבר. אז אלה שבאים מחוץ לארץ, צריך לפקוח את עיניהם, ולומר להם תבררו, תחלה תבררו, מי שם את האוכל על האש? אם יהודי, הנה מה טוב, זה כשר. ואם זה גוי, זה טרף, זה אסור לאכול. יש תעודה, תעודה נכון, יש תעודה. אבל לא שמים לב על זה. לא אכפת להם שיעשו כמו הרמה. ואנחנו לא קיבלנו הוראות רמה, קיבלנו הוראות מרן. ומרן כותב שזה טרף. צריך לשים לב. עכשיו נעבור לדברים שהם אסורים, שאסרו אותם חכמים בשום סכנה. מה אלה? למשל, לא לאכול בשר ודגים ביחד. ואין צורך לומר אם ניצלו ביחד. תנור שם בתוכם, שם חתיכת בשר בצד אחד וחתיכת דג במקום אחד. אז זה כיוון שהתנור סגור, הריח נקלט, הועבר מהבשר לדגים, הדגים לבשר. אז זה נאסר. למה? שיש בהם ריח הזה, הריח הזה מסכן. כך גמרא אומרת. מי שאוכל דגים כאלה או בשר כזה, כתוב בגמרא, בא לידי צרעת שמצילנו. המצרה חשוב כמת. לכן זה חשוב סכנה, לכן צריך להיזהר. אסור להשים בתוך תנור אחד, בבת אחת, בצד אחד דגים, בצד אחד בשר. שם הגמרא כתוב, והי בניתה, דאטוויה בתנור אחד, עם בשר. בניתה זה מין דג, דג, קוראים אותו בני. גם הערבית, בערבית קוראים אותו בני. וזה הדג הזה. מצוי בעיקר בנהר פירת. בנהר פירת, שם יש הרבה דגים. הדג ששם נמצא, זה קוראים אותו בניתה. וזה מין דג משובח. אם צלה אותו, שם היה מעשה שצלו אותו בתנור אחד. עם בשר. בשר מצד אחד, ודג מצד אחד. אסר מור ברב אשה, לאכול אותו אפילו לבדו, את הדג. למה? זה סכנה. בשום זה קשה, זה דבר אחר, דבר אחר צרעת. זה סכנה. והוא הדין, כשאדם אוכל את זה, אפילו צלה אותה לבדה, ואחר חתיכת דג, ורוצה לאכול אחריה בשר, צריך שיהיה הפסק באמצע. כל שכן שאסור לערב אותם ביחד, אלא צריך שיהיה הפסק באמצע. איך? אחרי שאכל את הדג, ייקח למשל מלפול חמוץ, אוכל את זה עם לחם, כדי שיהיה הפסק. ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. יאכל את הדפון חמוץ עם לחם וישתה גם כן קצת מים או קולה, ישתה מה שהוא, ואחר כך יאכל את הבשר. כך צריך להיות בשביל שלא יבוא לידי סכנה. וכך פסק מרן באור החיים סימן ק"ג, שצריך לרחוץ את הידיים יפה בין הדג לבשר, מים אמצעיים חובה, זה נקרא שם מים אמצעיים, בין הדגים ובין הבשר, לחוץ את הידיים יפה יפה, וגם כמו שאמרתי יכניס אוכל באמצע שיפסיק בין הדג ובין הבשר, ואחר כך יאכל את הבשר. זה פסק מרן באור החיים סימן ק"ג. וגם ביורה דעה כתב, חזר על זה עוד פעם, שצריך לשטוף את הידיים בין דגים לבשר, זה חובה, חובה לשטוף ידיים. שבגמרא כתוב מים ראשונים מצווה, מים אחרונים חובה, מים אמצעיים כתוב רשות. הנמלא, מה זה מתי רשות? בין תפשיל לתפשיל, זה בשר וזה בשר. אלא ידיו קצת מלוכלכות מהשומן, נגע בבשר, אז זה אמר לך בין בשר לבשר, זה אותו דבר, לכן זה רשות. ירצה ירחוץ את הידיים, ירצה לא ירחוץ עד בסוף. זה בין תפשיל לתפשיל. אבל בין דגים לבשר חובה. למה שזה, אם לא יעשה כך, ידו יש בה שומן של הדג, והגע אחר כך בבשר, אז זה כמו שאוכל דגים ובשר ביחד. אז יבוא לזה סכנה. לכן אמרנו, חובה, ישטוף את הידיים, יפה, ויאכל בין הדגים לבשר, יאכל מה שהוא בפה שלו, כדי שיהיה הפסק בין הדגים לבשר. רבותינו יודעים כל הדברים, מתי יש חשש סכנה, ולכן מה שאמרו לנו רבותינו, אנחנו עושים הולכים אחריהם. וזה שכתוב בגמרא, שאסור לאכול עשרה מור ברב אשה, אסר לאכול, זה מור ברב אשה, היה חכם גדול, יודע כל דבר. היו שדים שהיו מסבירים לחכמים איזה דברים שצריכים להיזהר בהם. שדים, היה אחד שמו יוסף שדה, והיה חכם גדול. יוסף שדה, שד, והבכי היה הרבה, והיה מזהיר את חכמים. דבר זה לא תאכלו, דבר זה כן תאכלו. ידעו, כל דבר ודבר, היו מזהיר את רבותינו. לפעמים היה הולך, בבוקר הולך לישיבה אחת מן הרדעה. הוא הולך ומסביר להם את כתב הדינים שאמר רב כשהיה בסורה. רב היה רב של סורה, מקום שמו סורה. ואחר כך שמואל היה מן הרדעה, והוא היה דשד, לא מצווה על המצוות, היה פורח. גמר שמע את השיעור בסורה, אחר כך תקח עף והולך מן הרדעה ביום שבת. למה? זה חוס התחום. אבל בשבילו אין תחום, לא תחום, אין הכל. היה נכנס, אומר לו לשמואל, כך וכך דרש רב. דברים שמסכים עמו שמואל, אומר אותם. לא מסכים עמו, אומר שאני לא מסכים. אומר, זהו, היה כשמו יוסף שדה. כן? היו יודעים כל דבר ודבר. כמו שהמעשה שגם כן בגמרא בחולין, כתוב, היו איזה סבלים, שקראו אותם לקחת חבית של יין ויוביל אותו למקום פלוני בחול באמצע השבוע. באו אלה, לקחו את החבית, שמו על שכמם והלכו. באמצע הדרך נסו לנוח, הייתה אסתוואה אחת על יד בניין אחד, הורידו לאט לאט את החבית, חבית הייתה של חרס, הורידו אותה ושמו אותה כדי לנוח מעט. והנה אחרי ששמו אותה, פתאום איזה פיצוץ עז מהחבית וכל היין נשפך. בא בעל החבית, בעל היין, תובע אותם, מה אתם שפכתם לי את זה? אתם דינכם כדין שומר שכר, אתם מקבלים כסף שאתם מעבירים לי את העבית, לא בחינם. מישהו שומר שכר חייב גם בדבר כזה. הביאו אותם לבית דין. הבית דין היה מור ברב אשה, מור ונושר רב אשה. חקירה דירשה, אולי אתם פשעתם בשעה ששמתם את החבית, שמתם אותם בבת אחת, אז קיבלה מכה ונשברה. אז אתם אשמים בזה, זה פשיעה, אתם חייבים לשלם. אמרו לו, תחילו לשבע, שאנחנו שמנו את זה בזהירות רבה, לאט לאט. ולא עוד אלא, אחרי ששמנו, אחר כך פתאום נתפוסצה. לא שתקף שעה שקיבלה את המכה נתפוסצה. אז לכן, אנחנו לא חייבים. אתה מה יפסוק? מה יעשה מורי רבי שמואל? קרא את השמה שלו. תביא שופר. תביא שופר. תתקע. תתקע תשרת. בשביל מה תתקע? מה יש? יום ראש השנה? תתקע אני אומר לך. לא אסכך. הזכירו את שמו של השד. השד שהיה שם. הבין מורי רבי שמואל ששם היה שד. והוא פוסס את החבית הזו ועשה לו חרם. החרם צריך להיות על ידי תקיעת שופר, כן? עשה לו חרם, הם לא יבואו תקפו מיד. אחרי שזה גמר את התקיעות שלו, פתאום תחסו השמיים ונעשה כמו ערפל, ובא זה השד הזה מגיע לבית דין. הוא נבהל, פחד, אם לא יעשה אותו הרב בחרם, אז זה בא אצלו. אמר לו, מה עשית? למה שברת את החבית? אמר לו, הוא שם אותה באוזן שלי. לא יכולתי לסבול, פוצצתי לו את זה. אמר, אתה פושע. אתה אין מקומך, לא ביישוב. מקומך במדברות, ביערות. מה פתאום באת על אסתבה, אסתבה של בניין? אנשים יכולים להשתמש בה. מה? אתה אומר, שם באוזן שלך? מה אכפת לי? שם באוזן שלך, שם בעיניים שלך. מה אכפת לי? אתה אשם, חייב לשלם. כמה לשלם? כך וכך. אמר לו, אין לי כסף עכשיו, תפרן. אמר, טוב, אני אתן לך 30 יום זמן שתלך ותביא את הכסף לזה שאמרת. טוב, אדוני, אני אחרי 30 יום אביא. הוא הלך, לא פוחד מהחרם. חכו 30 יום, לא בא. אז בא זה בעל החבית, אומר לו, נו, איפה השד הזה? חשבתי כל הזמן לקחת כסף מהשד. עכשיו הוא לא בא. אמר, לא תחכה, סבלנות. אחרי כמה ימים הגיע השד לבית דין. הוציא את הכסף ומנע אותו לפניכם. אומר לו, למה לא באת בזמן? אתה אמרת 30 יום תנו לך. עכשיו היום 35 ימים. אומר לו, אדוני, קשה מאוד להשיג כסף שהוא לא מדוד ולא שקול. דבר שהוא נעלם, אז אפשר לקחת ממנו, זה עדיין כמו הפקר. אבל דבר שהוא, של כסף, שייך למישהו, הוא משל למשל, שם שמה נגיד למשל, 100 לירות, 100 שקלים. אני לא יכול לקחת ממנו, זה גזל, אני לא יכול לגזול. לכן צריך יהיה דבר שלא יודעים מה יש שם, כמה כסף יש שם. שלא יודעים אין דבר, יש ברכה. תמיד, יצא בשם את הברכה, באסמך. דבר שהוא סמוי מן העין. לא יודעים כמה שמה, אז יש שם הרבה ברכה. כשיש שם ברכה, מותר לי להתחלק עם בעל הבית. שהוא ייקח חצי הברכה ואני אקח חצי הברכה. זה דינו כמו הפקר. אני רשאי לקחת. אבל אם משהו מנוי, אני אסור לי לקחת. לכן חכיתי עד שתאמצא מציאות כזאת, עד שמצאתי מזדמנות כזאת ולקחתי. לכן אחרתי, לא הבאתי לך תקף בזמן. הנה, אפילו שדים פוחדים מהרבנים, היו עושים להם חרם, היו מכנעים אותם. עכשיו בית משפט העליון פוחד גם כן אולי מהחרם הזה, הם כמו שדים, ולכן הולכים עושים צו נגד הרבנים שלא יעשו חרם, שלא יעשו נדוי, שלא יעשו כתב סירוב. זה כל זה הבל. כל הזמן היה החוק בידי הרבנים. הרבנים היו יכולים לעשות, אלא כל אחד ואחד מה שירצה יעשה, יגזור את חברו. הם רוצים שיקחו אותם לבית משפט הערכאות, ואנחנו לא רוצים שהחוק יהיה בידם של הרבנים. כל דבר ודבר יש דין, יש חושם משפט. אנחנו פוסקים על פי חושם משפט. הם פוסקים על פי הלכות של הגויים. וכמה יותר נכון? כמו תורתנו הקדושה. ולכן, ככה זה באמת. יהודי, ירא שמיים, שמתפלל, אין תפילתו מקובלת למעלה. אלא חייב ללכת דווקא לבדין של ישראל. איפה שיש רבנים של ישראל, פוסקים לפי חושם משפט, אין להם רבנים. אלו הם דיינים. אסור להם ללכת לערכאות. זה כבר אמרנו זה כמה פעמים, ואני חוזר ואומר את זה. כל יהודי אסור לו לדיין בערכאות. בית המשפט האלה כולם הם ערכאות. הם לא דנים על פי התורה, הם דנים על פי חושם משפט. בואו נעשה מבחן לשופטים האלה, יודעים חושם משפט, לא יודעים כלום. משפטים בל ידעום, הללויה. לכן אי אפשר לסמוך עליהם. לכן צריכים דווקא ללכת כל יהודי, מחויב ללכת על פי דין השולחן ערוך, על פי דין מרן. כל אחד ואחד קבלנו עלינו ללכת על פי התורה. וכי חושם משפט כתב את זה מדעתו, כל זה הביא מהתלמוד שלנו. והתלמוד שלנו לומדים איש מפי איש עד הרחל משה מסיני. לכן חייבים, כל יהודי חייב לדיין אך ורק בערכאות. ומי שלא עושה ככה, ידע. ללכת לבית דין, לא ללכת לערכאות. ומי שלא עושה ככה, ידע שהוא לוקח ממון של גזל. מלבד מה שכתוב במרן, שזה נקרא שמו מרים יד בתורתו של משה רבנו. מי שהולך לערכאות, מרים יד בתורתו של משה רבנו. זה מה שכתוב בשולחן ערוך. אנחנו לא מוצאים דברים בדעתנו. בכל שכן שהערכאות של זמננו, הם יהודים. יהודים יותר מסובים לדון על פי התורה שלנו, מאשר גויים. קודם היו ערכאות של גויים. הגויים הם פוסקים לפי הדת שלהם. טוב, הם גויים. מה נוכל? לדרוש מהם שידעו חושם משפט? אבל מה שאין כן, אלה יהודים. קבלנו את התורה לפי משה רבנו. והתורה ציוותה אותנו את כל אותם ההלכות. דיני גניבה, דיני גזלה, הכל כתוב ברמב"ם, בחושם משפט. וצריכים ללכת על פי ההוראות האלה. דיין יהודי שעושה נגד התורה, אז הוא ודא שהוא יותר גרוע מערכאות. לכן צריך לדיין אך ורק אצל ישראל. יש הרבה כאלה שהולכים, יודעים שהתורה שלנו מחייבת אותם, אז הולכים אצל ערכאות של גויים, ערכאות של בית המשפט האלה, כדי שיפסיקו להם לפי דיני אומות העולם. נגיד למשל, התורה אומרת הבן יורש, הבת לא יורשת. אם יש בן ובת, אדם נפטר. יש לו רכוש. נגיד יש לו מיליון דולר. ויש לו בן ובת. התורה קובעת, הבן יורשת הכל. הבת לא לוקחת כלום. כך קובעת התורה. הבת הזאת היא נשואה למישהו. המישהו הזה כואב לו. מה, ייקח הגיס שלי, ייקח את הכל, ואני לא אקח כלום? מה עושה? הולך תובע בבית המשפט. כי אם ילך אצל היהודים, היהודים יפסקו כדין תורה, שהוא לא מגיע לו כלום. הולך לבית המשפט, בית המשפט אומר שווי זכיות, אז הוא קובע 50 אלה, 50 אלה. אז הוא מרוויח, הוא חושב שהוא מרוויח, חושב שהוא מרוויח. אבל הקדוש ברוך הוא יביא לו מחלה, שכל הכסף הזה לא שווה כלום. לא שווה, מה שווה? מי יברח מהקדוש ברוך הוא? ישלח לו איזה מחלה חס ושלום. מה זה תועלת? יש לו תועלת שלקח כסף? מה שווה הכסף הזה? כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אם חס ושלום קיבל מחלה מסוכנת. והלך מן העולם, זה יותר טוב? יותר טוב שילך על פי התורה. מה שהתורה אדם עושה על פי התורה, הקדוש ברוך הוא מגן עליו. שוחח עליו שלא יבוא חס ושלום מדי מחלה. השם יצילנו. מה תועלת עם הכסף? הכסף יציל אותו מהמחלה? שום דבר. יש הרבה אנשים עשירים, הרבה. אף על פי כן, באה להם איזו מחלה אחת, הופך להם את כל העולם שלהם. לא אכילה כמו, לא אוכלים כמו בן אדם, לא שותים כמו בן אדם. כל הבית כולו נעשה, כולו באוויר. מה שווה? אדם יש לו כסף, גמרנו, הכסף מגן על האדם. שלא ייכנס חס ושלום באיזה צרה, יקבל חס ושלום תאונת דרכים קטלנית, ויהיה חולה, ויהיה ככה, גזע, מוח. הגזע שלו יהיה משותק. גזע מוח. וישאר ככה כל החיים שלו. תמח. אז מה שווה? תמח בא לעשה כמח. מה שווה? בשביל שיקח כסף. מה שווה הכסף? קדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא מביט על כל אחד ואחד. אשר עניך פיקוחות על כל דרכי בני אדם. לתת לאיש כדרכיו וכפרים על הרב. להגיד כי ישר אדוני צורים ולא עבדת בו. הוא נותן לכל אחד אחד מה שמגיע לו. אז מה זה שווה שקבל כסף? מה שווה הכסף? ולך על פי דרכי התורה, מה שקבעה התורה על הרסנה. אנחנו מקבלים על עינינו ועל ראשינו. לא שילכו לבתי המשפט שיפסקו להם על פי חוקות אומות העולם, שיגידו שיווי זכיות. מה זה שיווי זכיות? רוצה להתחכם על התורה? אי אפשר להתחכם על התורה. תומת ישרים תנחם וסלף בוגדים ישלדם. אדם שהוא ישר, התומת שלו שהוא תמים, הולך עם הקדוש ברוך הוא, תמים תהיה עם השם אלוהיך, תנחם, תוביל אותם, לא יהיה להם צר, אין סרטן ואין פגע רע. וסלף בוגדים שרוצים לסלף את התורה, לסלף דברי צדיקים, ישלדם, ישלדם אותם, ישדוד אותם, כמו שעות צהריים. שלא יהיה להם שום מנוחה בזה. כמה תועלת בזה שאדם הולך, חושב להערים על התורה, חושב להשיג דברים שלא ביושר, עושה עושר ולא במשפט, וחסי אמה ויעזבנו, ואחרתו יהיה נבד. שום דבר. לכן אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שיש הנה עין השם על ירעיו, למייחדים לחסדו. הוא לא קיבל שום דבר מהירושה. שכך קבע התורה. הוא בעלה של הבת, והבת לא ירשת, כך קבעה התורה, מה שהקדוש ברוך הוא שאומר אותו, שלא יונה אליך רעה, ונגע לא יקרא באהליך, כי מלאכה וסבילך ושמוכה וכל דרכיך. לא יונה לו לא סרטן ולא פגע רע, ויחיה על מי מנוחות, בלי הרבה כסף. מה, כסף הוא יושיע אותו? לא יושיע אותו. זהו מה שאנחנו תמיד מזהירים, שלא ידונו אלא דווקא את דייני ישראל. הלכו לבתי הדין שלנו, יש לנו בתי דין שהרבנים שם חכמים גדולים, חכמים בתורה, יש להם שיפוט ישר, יש להם חוכמה ותבונה, דנים על פי התורה. כמו שאמרה התורה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, ושמרת לעשות ככל אשר הורוך. אדם ששומע לחכמים אשרה ושחר טוב. פירותיהם בעולם הזה, וכן הקיימת בעולם הבא. וחננה בן עקשיא אומר לשר החוץ זכות ישראל, ובא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ, מען צדקו, יחדיו תורה ו...